שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריג משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על ראשית המאה ה-18, התקופה שנקראה השכלה, ללימייר, תקופת האורות, עידן האורות, ואשר תסתיים עם המהפכה הצרפתית הגדולה.
בתוכניות האחרונות סקרנו קצת את צרפת, התחלנו במאה ה-16, דיברנו על דקארט, מונטסקיה, מולייר כמובן.
כמובן.
ועכשיו אנחנו, אתה אומר, בתחילת המאה ה-18, שלהי המאה ה-17, מי הוא הגיבור שלנו היום?
הגיבור יהיה וולטר, אבל לפני וולטר אני רוצה לדבר על דמות לא כל כך ידועה, שבו אני רואה את החלוצה של וולטר.
כלומר, מה איש רוח שהקדים את וולטר, כן, ברעיונותיו?
כן, והכין את וולטר. וולטר מאוד העריך אותו, והכיר אותו.
פייר בל, זה השם.
פייר בל היה פרוטסטנטי. ואני רוצה להגיד לך שבכל מה שאנחנו מדברים, יש צל אחד כבד. וזה החלטתו של לואי ה-14 לבטל את חוזה נאט, אשר הנרי הרביעי העניק לפרוטסטנטים זכויות.
בעצם החוזה הזה, כפי שסיפרת לנו באחת התוכניות הקודמות, אפשר לפרוטסטנטים להתיישב בערים הגדולות.
היה מקלט.
כן.
ולנהל את חייהם ודתם. כאשר המלך יזקן, תחת השפעתו של האב המוודא שלו, הוא ביטל את החוק של הנרי הרביעי, והפקיר את הפרוטסטנטים.
כלומר, מה, מעכשיו הילך בצרפת, רק הדת הקתולית מותרת?
בדיוק. והתוצאה הייתה קטסטרופה, מפני שמאות אלפי פרוטסטנטים עזבו את המדינה. זה היה ציבור מאוד כישרוני, מאוד פעיל, ובשנה הכתיבה וגם התעשייה.
לא היו גם כאלה ש... המירו את הזרם שאליו השתייכו, כלומר עברו מפרוטסטנטיות לקתוליות, כמו שאנחנו ראינו למשל עם יהודים מומרים?
זה קרה, אבל הרוב נסע לאנגליה ולפרוסיה, ולמעשה הביאה לאויבי צרפת, האינטליגנציה של לואי ה-14 לא ידע לנצל, או ליתר דיוק, היה לו אב מוודא, ששמו היה לפר לשז. לשז נקרא כיסא.
כן.
והפה לשז אמר לו, אם אתה רוצה להיכנס לגן העדן, אתה חייב לגרש את הפרוטסטנטים. וזה אולי אחד האסונות הגדולים של היסטוריה הצרפתית.
זה כבר בשלב שבו הוא נוטה למות בערוב ימיו?
לא, זה היה ב-1690 ומשהו, הוא מת רק ב-1715.
כן.
אבל הוא כבר היה זקן, ופחד מן הגיהינום.
זה לא עורר אבל מהומות או התקוממויות? פשוט אנשים עזבו?
לא, לא. היו מהומות. הייתה מלחמת אזרחים קטנה בדרום צרפת. הפרוטסטנטים התנגדו, אבל הם גורשו והביאו את הכישרונותיהם לאנגליה ולפרוסיה, וגם לאוסטריה. כך מבחינה זאת, זאת הייתה השטות הגדולה של מלכותו. עכשיו אני רוצה לדבר על אדם אחד מעניין מאוד, וזה פייר בל. בל, כותבים B-A-Y L-E.
כן.
במה הוא מעניין? הוא, קודם כל, הוא פרוטסטנטי. אשר בגיל מסוים עבר לדת הקתולית.
כלומר, הוא דווקא שייך לאלה שבעקבות ההחלטה של המלך החליטו כן להמיר את דתם?
כן, אבל שנה לאחר זאת הוא חזר לדת הפרוטסטנטית.
אבל איך הוא יכול היה? כי הרי אמרת שאסור.
מחתרת. ומה חשיבותו? הוא כתב מילון ביקורתי, שזה למעשה יצירה המבשרת את האנציקלופדיה, כלומר המילון הגדול של המאה ה-18.
כן.
וזה נקרא מילון היסטורי וביקורתי, ששם הוא איננו רך לגבי הכנסייה הקתולית.
אני מבינה שזה בלשון המתה.
כן, והמאמר שעורר הכי הרבה שערוריה, היה מאמר שנוגע לנו.
לנו היהודים?
כן, דוד המלך, שהוצא כפי שהוא היה. לא בדיוק דוגמה של מוסר ונאמנות לאשתו וכו' וכו'.
כמובן, הסיפור המפורסם עם בת שבע.
ואל תשכחי שישו הוא מן צאצאי דוד המלך.
כן.
דוד המלך לא עניין אותו, ישו עניין אותו, כדי לראות מאיזו משפחה בא ישו. ולמעשה, תכן שהוא היה פרוטסטנטי, אבל הוא כתב יותר כמו אתאיסט. כמובן, מבחינה חיצונית הוא חייב להיות דתי. וזה פרוטסטנטי, הוא הלך לסדן, עיר בשם סדן, ששם הייתה אוניברסיטה פרוטסטנטית. כאשר לואי ה-14 סגר אותה, אז הוא נסע לרוטרדם, בהולנד.
כולם נוסעים להולנד.
בדיוק.
הולנד, המדינה שבה כל אנשי הרוח מוצאים את המפלט שלהם, ידה ארוכה של הכנסייה. הזכרנו את דקארט שעשה את זה.
זה היה המקום שאפשר לנשום בצורה חופשית. ובהולנד הוא הכין את המילון שלו בשני כרכים, שזה למעשה הכשרה של המאה ה-18, ביקורתי ביותר.
אבל המילון הזה הקיף רק כרכים שקשורים בדת, או שהוא ממש ניסה להביא...
כללי, אבל הוא הכניס כאן במה שנגיע לדת, מה שהוא רצה, ועל כן הצלחתו הייתה גדולה מאוד. כולם קנו שיכול היה לקנות את זה, וזה היום פאר הספריות במערב אירופה.
ושוב אני מתארת לעצמי שלצרפת הבריחו את הספר הזה, מובן. מכיוון שהמלך בשם הכנסייה, בעצם אמרת שהכנסייה עצמה הייתה לה את הפרורגטיבה, לא לפרסם, למנוע פרסומם של ספרים.
כן, ומאוד מעניין שיש יותר ספרים שנאסרו ושהופיעו מספרים שכן הופשרו. כלומר, זו התקופה של תסיסה אינטלקטואלית עצומה, ולמעשה צפצפו על איסורי הכנסייה.
אגב, פייר בל השתייך למה? למעמד האצולה? למעמד
המורגנות? הוא היה בן של כומר פרוטסטנטי, שעבר לקתוליות, חזר לפרוטסטנטיזם, ונסע לרוטרדם.
משפחה לא יציבה, אני רואה. עוברים, מחליפים דתות כל יומיים.
לא כל יומיים, אבל פשוט מאוד הוא התאכזב מן הקתוליות, בצערות המוחין, הקנאות, ונסע לנשום אוויר ברוטרדם. ועל כן אי אפשר לדבר על המאה ה-18, על עידן האורות, מבלי להזכיר את פייר בל, שהוא היה המורה הקודם, הסבא, של עידן האורות, אפשר להגיד.
Thank you.
אז זה לגבי פייר בל, אבל אנחנו עוסקים בו היום כדי לתאר את השפעתו על וולטר, שהוא הגיבור האמיתי של התוכנית שלנו.
נכון. ווולטר, כדי להכניס אותנו באווירה, אני רוצה לספר על ספר שהוא כתב, ואחרי זה הוא צונזר כמובן.
כמובן.
וכמובן הוא הופץ. זה נקרא הבתולה, לפיסל. מדובר בז'אן דארק. כן. אבל זה לא בדיוק מה שהיום יודעים על ז'אן דארק.
אלא,
קודם כל, הספר פותח באהבת שרל השביעי עם אהובתו אניאס סורל. מיותר להגיד ששרל השביעי היה נשוי.
מיותר.
כן. אבל הוא אוהב את אניאס סורל. אניאס סורל נחטפת. והמלך רץ אחריה. אנחנו הרי באמצע מלחמת 100 השנה, אז היא נאנסת על ידי האנגלים. והמלך נורא נורא נפגע, ואז אומרים לה שהיא חייבת למצוא מקלט במנזר.
רק נמקם את עצמנו מבחינת זמנים, מלחמת 100 השנים, בין המאה ה-14 למאה ה-15.
כן.
אנחנו מדברים על המלך שרל השביעי.
כן. שדרך אגב, וולטר קורא לו שרלו. לא כל כך מוכבד.
כן.
והוא מתאר בפרוטרוט את אהבת שרל השביעי לאניאס סורל.
מסכנה.
כן. ואניאס סורל מוצא את מקלט במנזר, ואחת הנזירות אומרת, אני אשכב איתך, מפני שהאויב לא יבוא.
כלומר, צריך להבהיר, היא פשוט תהיה איתה בחדר כדי שאף אחד לא ייכנס ויפגע כן. בשוב אחרי שהיא נאנסה.
כן, אבל התברר שהנזירה הזאת הייתה בחור.
וואה!
ועל כן נמשך סצנה של אהבה.
אני מקווה שזו הייתה באמת אהבה, כי בינתיים הגורל של הבחורה הזו נשמע לי נוראי.
מדי פעם יש סצנות של אניאס סורל חוזרת למלך שרל השביעי, והם אוכלים ומתנים אהבה. ואחרי זה מופיע פאז'. פאז' זה לוחה צעיר שמשרת בבית של אציל.
כן.
אבל הפאז' הזה הוא אנגלי, מונטרוז. והוא מתנה אהבה עם אניאס סורל.
גם הוא מתנה את אהבה? יש מישהו בשיר הזה שלא טוב?
אבל אני רוצה להזכיר שהספר הזה הגיע אליי כשהייתי בכיסה דלת. של עממי.
פרופסור, נראה לי שזה חומר קריאה לגיל קצת יותר מתקדם מכיתה ד'.
כולם קראו את זה. אבל קודם כל זה בחרוזים.
אם זה בחרוזים אז בסדר, אוקיי.
והתיאורים הם בעיקר של המשתאות שהם משתתפים
שם. כן, בעיקר של המשתאות, אני מבינה. בכל מקרה, איך כל זה קשור לז'אן דארק עוד לא הבנתי.
מדי פעם מופיע ז'אן דארק ברקע.
הבנתי.
אומרים שהיא לוחמת. ואחרי זה באה ההתמודדות הגדולה. לכל אומה יש פטרון שמימי.
כן.
ודני הקדוש הוא פטרון צרפת. ואלוהים נותן לו חמור עם כנפיים כדי לרכב עליו. זה לא בדיוק כל כך מפואר.
לא, לא אצילי.
אצילי.
מצד שני גם המשיח אמור להגיע לחמור, אז אולי אנחנו סתם ממיתים בערכו של החמור.
אבל רגע, אבל גם לאנגליה יש פטרון שמימי. ושני הקדושים מתחילים להרביץ אחד לשני, וזה סצנה לא כל כך מוסרית.
בקיצור, הוא לועג לכל האמיתות והמיתוסים, זה מה שאני מבינה ממך.
וזה מאוד משעשע, וזה כמובן נאסר מיד.
אבל מה אם אני אסורל?
אני אסורל בסופו של הדבר, חוזרת למלך. אחרי שעברה לה הרפתקאות מאוד מאוד מרובות ומחיבות, או גם מהנות, והכל נשאר על שלום, המלך מנצח.
וז'אן דארק.
וז'אן דארק, דרך אגב, הוא לא כותב עליה מה שקורה, אבל הוא מתאר אותה לוחמת, היא מתפשטת, הוא מתאר את זה, כמובן, אבל בצורה מאוד מצחיקה. והספר הזה היה למעשה הכללה והאהבה של וולטר.
כלומר?
הוא נאסר. זה הבטיח תפוצתו העצומה. לא היה בית שלא היה שם אחד הכרכים של הבתולה, לפיסל. זה ספר שבשבילו אין שום דבר קדוש, אין שום דבר רציני, זה לג, זה צחוק. זה ספר שעשה לוולטר המון חסידים, וזה חדר לכל המעמדות, לכל הגילים.
אגב, באיזה גיל הוא עצמו היה כשהוא פרסם אותו? צעיר?
30, כן.
אז הבאת את הספר הזה כדוגמה לפועלו של וולטר, שהצליח לבקר את החברה, להחדיר מסרים חתרניים באמצעות הומור וסטירה ולעג. תכף נתאר את שאר היצירות שלו, אבל לפני זה...
כל הזמן. כלומר, זה הסגנון שלו כל הזמן. הלעג והסטירה. ועכשיו, מה עם חייו?
בדיוק, זה מה שרציתי לשמוע. מי הוא בכלל וולטר?
הוא בנו של נוטריון. מה שמעניין, היה לו אח. לוולטר, ואח היה קנאי דתי. והאבא שלהם אמר, אני משוגע, אחד הבנים שלי הוא...
אתאיסט מושלם.
לא אמר אתאיסט.
כופר.
כופר, והשני הוא קנאי דתי. והיחסים בשני האחים היו מאוד גרועים.
כן, אפשר לדמיין.
כן.
בטח בארוחות המשפחתיות היו ריבים עקובים מדם.
אבל וולטר רצה להיפטר מהר מן הבית הזה, ואז הוא ברח עם בחורה אחת להולנד.
גם הוא הולך להולנד. כן. כמובן, מפלטם של כל אנשי הרוח. אבל עוד לפני שהוא בורח להולנד, את אומר שאביו הוא נוטריון, זה אומר שהוא גם משתייך למעמד הבורגני בעצם. זה לא אצולת הגלימה.
לא, זה הבורגנות, לתיירתה.
והוא היה
השלישי.
עמיד כלכלית?
הוא היה עמיד, כן. וכאן יש פרט מעניין. הייתה בחורה אחת, בחורה, הייתה אישה... די מבוגרת ודי שמינה, ששמה היה נינון דלוקלו, שהמקצוע שלה היה קוטיזן.
מה, אישה שמוכרת את גופה, מציגה אותו לרעבה?
לא, קוטיזן זה בחורה שיש לה כל מיני הרפתקאות, והיא שייכת לאצולה, והיא מפורסמת, והיא מאוד עשירה, ומעניין מאוד שהמורה הפרטי של וולטר הצעיר, סיפר לנינון דלוקלו, לגברת הזאת, על תלמידו המבריק. ואז היא השאירה בוולטר הצעיר 2,000 פרנקים שיקנה ספרים.
וואו.
כן.
אז היא ממש תמכה בו.
כן. זה מעניין מאוד שדווקא וולטר הצעיר מתיידד דרך המורה שלו עם בחורה הזו ששייכת למאה הקודמת, ושהיה למעשה ידידה עם כל גדולי הממלכה וגם עם דיפלומטים זרים. היא לא הייתה בררנית.
אוקיי. אז הוא ממש בקשר איתה? מדובר באהבה או ש...
לא, מה פתאום? היא משאירה לו...
זאת אומרת, קורטיזנות ואהבה זה בכלל לא קשור.
לא, לא. היא שמעה מן המורה שלו, כמה הצעיר הזה הוא מבריק.
החליטה לתמוך בו.
כן, בדיוק.
אבל זה לא היא שאיתה הוא ברח להולנד.
לא, להולנד היא בורחת עם בחורה צעירה. ואביו מנסה למשוך בחוטים... את המדינה כדי להחזיר אותו מהולנד עם הבחורה, הוא מצליח. אם כי לוולטר טוען שבהולנד הוא עבד בשגרירות צרפת.
כן.
והיה שם עוזר לשגריר, הם הגזירו אותו.
רגע, אבל הבחורה היא אשתו? הם התחתנו או שסתם
לא,
חברה?
לא, לא, חברה, כן, כן. ומעניין מאוד שהוא חוזר, והוא היה מאוד מאוד... חצוף.
ביקורתי.
ביקורתי, והוא לא, הוא שנה בעיקר האצילים שחשבו שהאצילותם פותרת אותם ממנהגים, ואז קרה דבר מאוד לא נעים. הוא העליף אציל גדול בשם שבלידו רואן, רואן, R-O-H-A-N,
כן.
משפחה אצולה מאוד מימי ביניים, וכאשר פתאום באו משרת ואומרים לוולטר, שהיה בבלה בביתו של אציל, שמישהו ממתין אותך למטה.
לדוקרב?
אז הוא יורד. לא לדוקרב, הוא יורד לדבר איתך.
אוקיי.
ואז משרתים של אביר דורם מרביצים לו עם מקל.
נו, אז הייתה לי אינטואיציה טובה לגבי העונש שהוא הולך לקבל. איך הוא העליב אותו? באירוע חברתי?
כן, כן, הוא הקשיב לו. הוא היה משיב בצורה נושכת לכל מיני הערות.
אבל האציל הזה פחדן. במקום ללכת ולהתייצב מולו, הרי זה מה שהיה נהוג. אם מישהו היה פוגע בך, היית מזמין אותו לדוקרב, אז פה הוא שולח את המשרתים שלו.
אבל רגע, מוולטר לא היה אציל. והאצילים יוצאים לדוקרב
רק עם אצילים.
עם אצילים.
הבנתי.
והאנשים של אותו אציל מרביצים במקל לוולטר.
נשמע כואב.
והאציל עומד שם ומסתכל וצועק, אל תרביצו בראשו, יכול להיות שעוד משהו טוב יצא ממנו. כלומר, הוא ידע.
והאירוע הזה משפיע על וולטר באיזושהי צורה?
עוד איך. זה מחריד, הוא לא שרח את זה.
אבל הוא לא נהיה יותר סובלני ורגוע.
לא, להפך.
Une clergie si la noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris. Laissons-les tous en faire à croire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Nous devons tout à la puissance, respect égard, d'où l'homme a-t-il pris naissance, c'est du hasard. Le premier qui se rendit maître fut un soldat, il fut roi, d'où tenait-il être du tiers état.
המשטרה מחפשת אותו, מפני שהוא מפרסם כל מיני כתבים שמעליבים את השלטון.
הוא מתפרנס מכתיבתו, או שהוא חי על חשבון אביו?
אביו היה עשיר, והוריש לו הרבה כסף. אבל וולטר היה גם מסוגל להרוויח כסף בעצמו. אתן לך דוגמה. היה שם מפעל הפיס, ואז גונב לאוזנו של וולטר, שהפרס הגדול במפעל הפיס שווה יותר ממחיר כל הכרטיסים. ואז וולטר קונה את כל הכרטיסים. הוא זוכה במפעל הפיס.
יפה, לא חשבתי על השיטה הזאת.
אבל אתה חייב לדעת את הסוד.
ברור.
כן.
זה לא נשמע כל כך אקונומי שהפרס שווה יותר מערך כל הכרטיסים.
טוב, זה כבר סימן שהמלוכה הצרפתית מתנוונת. זה היה פרס ממלכתי. ואז וולטר נוסע להולנד עוד פעם.
שוב.
שוב, כן. מפרסם את הספרים שכרגע אני אפרד אותם, והופך מאוד מאוד מפורסם.
אבל הכל קורה מהולנד.
מהולנד הוא חוזר כל הזמן, הוא בנסיעה. ואז פתאום הוא מגלה את הסוד הגדול. לורן, שזה מחוז צרפתי, היה באותה תקופה מדינה עצמאית. מפני שניתנה לורן לאבי של המלכה, היא הייתה פולניה, מרישי סריה, והצרפתים לא מסוגלים עד היום לבטא את זה, וקוראים לה לגזייקה, והמחוז הזה שניתן לאביה של המלכה היה עצמאי. על כן המשטרה הצרפתית לא יכלה לחדור שם. ואז הוא מוצא בחורה.
רגע, זה הסוד? הסוד הוא שהמדינה היא עצמאית? זה לא נשמע לי סודי במיוחד.
המשטרה לא יכולה לחדור.
הבנתי.
כן.
כלומר, הוא מבין שאם הוא יימצא שם, הוא בעצם מחוץ להישג ידה של המשטרה.
בדיוק.
ובהקשר הזה גם של המלך או הכנסייה.
בדיוק. הוא מוסיף בחורה, מדם דה שטלה, האישה מאוד מאוד מלומדת, שידע הרבה שפות, ידע מתמטיקה, אסטרונומיה, ולה יש ארמון בלורן הנאוטרלית, והם מבלים יחד. הוא פשוט עובר לשם, הוא מבלה שם.
ושם הוא יכול גם לכתוב ולפרסם?
כל הזמן, כל הזמן. כי הרי הצנזורה הצרפתית לא יכולה לגשת אליו.
אבל גם איתה הוא לא מתחתן.
הוא לא מתחתן, מפני שקרה פרט מעניין. מדם דה שטלה הייתה נשואה.
פרט שולי.
כן. ומדי פעם הבעל שלה היה בא לבקר. ונוסף לזה, היה לה גם מאהב.
עוד מאהב? חוץ מוולטר?
כן.
בחורה מאוד פעילה.
כן, אבל קרה אסון שהיא ילדה, והייתה הפלה, והיא מתה.
היא מתה בלידה?
כן.
אבל הילד נולד?
לא, מת.
כלומר, גם התינוק מת.
אבל הסצנה הנוגעת ללב, זה הלוויה שלה. הבעל הלך, וולטר הלך, והמאהב שהכניס את ההיריון הלך. שלושת הגברים בכו כשליוו אותה לדרכה האחרונה.
מה אתה אומר?
המושגים היו...
אחרים מהיום.
כן, בעיקר בצרפת.
כן. אז וולטר נשאר שם בלורן, או שאחרי שהיא מתה הוא כבר חוזר לצרפת, ללב צרפת או למקום אחר?
קודם כל אני רוצה להגיד לך שהוא היה איש עסקים. מה שסיפרתי על
מפעל הפיס,
הוא עשה עסקים בכל הזמן.
טוב, זה לא בדיוק עסקים, זה סוג של...
כן, הוא ניצל את המשטר היה רקוף, המלוכה הצרפתית.
אז הוא ידע לזהות את החולשות ולהרוויח מזה כסף.
והוא הפך אדם עשיר מאוד, מחוץ לעובדה שירש מאביו.
טוב, לא רע.
כספיות לא היו לו. נוסף לזה, הספרים שהוא כותב נמכרים היטב, והוא פתאום מקבל מכתב. מי שהוא רוצה להתיידד איתו, הוא פותח את המכתב, חתום, פרידריך השני, מלך פרוסיה.
יפה.
והמלך אומר, אני מוכן גם להיפגש איתך. והם מחליטים להיפגש בעיר קטנה בגרמניה, ששמה קלווה. דרך אגב, אני כתבתי תולדות קלווה. הרושם הוא פנטסטי. קודם כל, שתדעי, שפרידריך השני כתב בצרפתית, דיבר צרפתית, וטען שעם הסוסים אני מדבר גרמנית, אבל עם בני אדם אני מדבר צרפתית.
הוא עצמו אבל היה פרוסי, הוא היה גרמני.
כן.
הוא לא היה צרפתי שאיכשהו צנח
לא
לשם.
לא, להפך. אבל הוא ידע צרפתי טוב מאוד, וכתב מחזות ושירים בצרפתית.
מה אתה אומר?
כן. בגלל זה הוא רצה להתיידד עם וולטר. והוא התחיל לפתות את וולטר, שהוא יבוא אליו לברלין. וולטר מהסס, ומסנות, ומסע ומתן, המלך מאוד מאוד רצה אותו. וולטר פחד שאם הוא ייסע לברלין, איכשהו לא יהיה חופשי. אבל המלך הבטיח לו כל כך הרבה טובות הנאה, שעד הסוף הוא נכנע ונסע לברלין. ושם הייתה עזבה.
למה?
מפני שאנשי החצר, שפרידריך השני, לא הם מרוצים מן הצרפתי הזה שפתאום מה, והוא כנראה מין אל מקומי, כולם משלטים אותו, כולם חייבים לדבר איתו.
אתה אומר, עם כל האהדה של פרידריך השני לשפה ולתרבות הצרפתית, הפרוסים, הגרמנים, לא ממש מתלהבים מכל העניין.
כן, והם עושים כל מיני אינטריקות. למשל, הם טוענים שהוא משתמש ביותר מדי נרות. כן. ואז הם מקטצים את השעבה, ואז הוא לא יכול לכתוב בחושך. לאט לאט הידידות... הופכת לאדישות, והאדישות הופכת לאיבה.
עד כדי כך.
כן. ואז פתאום וולטר מחליט, אני עוזב את פרוסיה, הוא יוצא מברלין, אבל המלך שולח את המשטר אחריו, ומוסרים אותו על הגבול, סצנה מאוד לא נעימה.
מה, הם רוצים להחזיק בו בניגוד לרצונו?
הוא יצא מבלי לבקש רשות מן המלך. וזה סצנה מאוד לא נעימה, עד הסוף הוא משתחרר מפרוסיה ומוצא את פתרון האידיאלי. הוא קונה בית בפרנה. מה מעניין בבית הזה? הבית הזה הוא על הגבול בין צרפת לשוויצריה.
אוקיי.
אם המשטרה באה מן הצד הצרפתי, הוא יוצא בזה במטבח. אם המשטרה מצד גרמניה, הוא עושה מחדר האוכל.
יפה.
על הגבול ממש.
פתרון אידיאלי.
כן.
וצריך לומר שרדפו אותו מכיוון שהוא כל הזמן כתב נגד שלטון המלוכה.
לא בדיוק שלטון המלוכה, אלא כל המשטר.
כן, אני אומרת, הוא... הרעיונות שלו יהיו הבסיס למהפכה הצרפתית, בסופו
לא,
של דבר.
לא ספק. אבל הוא תמיד היה זהיר. למשל, כששאלו אותו אם אתה אתאיסט או לא, הוא אמר לו, אני חושב שהאתאיזם הוא לא כל כך בריא, כאילו המשרתים שלי היו אתאיסטים, היו הורגים אותי מיד. על כן הוא ראה בדת משהו שמרסן את הנטיות הפריות של בני אדם. אבל עניין פוליטי, הוא לא האמין. אבל הוא טען, אני לא אתאיסט, אני דאיסט. אני מאמין שיש אלוהים, מפני שאני לא רוצה שהמשרתים שלי ירצחו אותי וגנבו לי את הכל.
נדבר רגע על היצירה שלו ממש.
כן.
הזכרת כן. קודם את הבתולה, אבל זה רק אחד מיני רבים שהוא...
הוא לא התייחס ברצינות לבתולה.
כן.
זה היה מין יצירה לשעשע את הציבור, אמנם זה הכניסו הרבה כסף, אבל הוא כתב גם אפופה על הנרי הרביעי, שאי אפשר להגיד שזה מוצלח, זה נקרא לה אנריאד. ואני רוצה להגיד לך, שכאן הוא פגע במקום מאוד מאוד רגיש למלוכה, מפני שהייתה אגדה שהנרי הרביעי היה מלך טוב. קודם כל, אל תשכחי שמלך הזה נתן לפרוטסטנטים בצו של נוט את האפשרות ליהנות מחופש
שוויון. אותו צו שהזכרנו כן. בתחילת התוכנית, שלוי 14 ביטל.
כן, ואני רוצה לספר לך משהו נוסף, שכאשר תפרוס המהפכה הצרפתית, אנשים יעמדו מול פסלו של הנרי הרביעי וידרשו מאנשים לצאת מן הכרכרות ולהשתחוות לפסלו של הנרי הרביעי.
כשהמלוכה כולה נמצאת בסכנה והעם מתקומם, הנרי הרביעי עדיין שומר על כבודו בעיני הציבור.
לא, הם השתמשו בהנרי הרביעי נגד לואי ה-16. הלוואי היית כמו הנרי הרביעי, האב הקדמון שלך. ופתאום פרץ פרשה, שיעשה אותו מפורסם בכל אירופה. מה קרה? בחור אחד מטולוז התאבד. ואחרי שהוא הפסיד את כל כספו, הוא נעשה קלפים. עכשיו, הבחור הזה היה פרוטסטנטי. מיד הקתולים המציאו שהוא לא התאבד.
אלא
אבא שלו תלה אותו.
למה?
מפני שהוא התכוון לחזור לדת הקתולית. הוא היה פרוטסטנטי.
כלומר, רצו להציג את אביו, שגם הוא היה פרוטסטנטי באור שלילי, כדי להגיד, הפרוטסטנטים לא סובלים אותנו הקתולים, מוכנים אפילו להרוג את ילדיהם, כדי שלא יעברו לדת הקתולית.
אבל זאת השערוריה. מפני שהאבא נידון למוות.
אוי, אוי, אוי.
אז ידעתי, זה מוות על הגלגל.
מה זה?
הקשרו אותו לגלגל ומכו אותו עד שהוא מת.
צרפתים, צריך לומר, הם קצת אכזריים בשיטת הוצאות להורג שלהם.
זה בימי הביניים.
לא, ומה הגיליוטינה? זה גם לא איזה תענוג גדול.
אל תסתכלי, אל תכניסי את המהפכה, עדיין לא הגענו אליה.
בסדר.
הגיליוטינה היא שם מהפכה. אנחנו נתתה על המוות על הגלגל.
כן.
ואחד הבנים בורח לוולטר.
בן אחר. אחרי שאבא שלו כבר הוצא להורג.
כן, שם המשפחה הייתה קלאס. וולטר עושה עכשיו את הדבר היוצא מן הכלל בהיסטוריה. הרי בית דין מלכותי דן את קלאס הזקן, שהבן 68, והרגליים נפוחות, והבן שהתאבד היה בן 28, וזה אבסורד לחשוב שהאבא הזקן הזה, חצי משותק, יכול לתלות את בנו, שהבחור חזק. וידעו שהבן הפסיד את כל כספו משק קלפים. אז וולטר מחליט, אני בפרנה. פרנה זה אותו מקום שימצא רוכב על הגבול בין שוויצריה לצרפת. אני אתאר אותו. ומתחיל, לפי דעתי, זה הפרשה המפוארת ביותר. הוא מתחיל לכתוב מכתבים.
זה מעניין, קצת כמו אמיל זולה, ואני מאשים.
כן, 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 כן. ואמיל זולה ידע על זה, וקיבל השראה. הוא פונה לכל החצרות המלכותיות. הוא מסביר שאי אפשר להאשים את המשפחה הזאת. הרי הם רצו גם להכניס את הבנות, את האחיות, למנזר.
קתולי.
קתולי, כמובן. והוא מגייס את כל הממשלות האירופאיות, את כל האינטליגנטים, כל הסופרים, ואחרי מאבק של אדם אחד, וולטר, נגד המלוכה הצרפתית, בית הדין העליון של פריז מתאר את קלאס. זה היה ניצחון עצום.
זה נשמע.
אדם אחד. אז הוא כותב ספר של הטולרנס על הסובלנות.
כן.
שם הוא מגן על הרעיונות היסודיים של הסובלנות.
סובלנות דתית או סובלנות בכלל בין בני אדם?
סובלנות דתית כמובן. הרי סוף סוף הוא לוחם נגד הכנסייה הקתולית. והוא כותב סדרה של ספרים. ספר אחד נקרא זדיג.
מה זה זדיג?
זדיג זה צדיק בעברית.
אה, כן. מה, וולטר ידע עברית?
הוא ידע שאת המילה צדיק בצרפתית, הוא קרא לזה זדיג.
מעניין.
כן, היחס של וולטר ליהודים היה בעייתי ביותר. קודם כל הוא טען שהם קנאים, ומה שהגיז אותו בעיקר זה הכשרות. את העובדה שיהודי לא יאכל מצלחת שבה אכל נוצרי. זה נורא העליב אותו.
כי הכלים לא קשרים כמובן.
ברור, ברור. אבל דרך אגב, היו יהודים מאמסטרדם, עוד פעם הולנד, שנעלבו מן היחס שלו היהודים, הם כתבו לו מכתבים, מכתבים מחאה, והוא השיב להם בנימוס רב מאוד, לא, אני לא נגד היהודים.
אז זו, השאלה אם הוא יוצא נגד קנאות דתית באשר היא, ולכן הוא אומר, גם המנהגים הדתיים של היהודים לא מוצאים חן בעיניי, כמו הקתולים.
בדיוק.
או שהוא מביע כאן דעות שהן יותר לכיוון האנטישמיות.
לא, 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 לא. זה כללי.
כי באמת זה מפתיע שאדם כזה ליברל, שפועל בשביל הסובלנות, יביע עמדות שאפשר לפרש אותן כאנטישמיות.
לא, הוא ראה בקשרות חוסר סובלנות.
כן.
משום מה, הדבר הזה לא הכנס לו בראש. שהצלחות חייבות להיות שאלות. הוא לא הבין את זה. ואמרו לו, כמה אם שוטפים את הצלחות, והיהודים אמרו לא. אם הצלחות הללו הם של הנוצרים, שישארו של הנוצרים.
אפשר להגעיל אותן. אבל זה כבר סיפור אחר.
זה משהו אחר, ועוד זה לא נכנס לפרטים האלה.
אבל התחלנו בדיון על היחס שלו ליהודים מתוך הספר זדיג. מה יש שם?
זדיג זה צדיק, שרוצה להיות ישר, והוא נכנס לכל מיני הרפתקאות שהכנסייה והחברה הסובבת לא נותן לו להיות צדיק. והחברה מונעת ממנו להיות צדיק. זה סטירה.
כן.
והוא כתב קנדיד.
טוב, זה מאוד מפורסם.
כן, קנדיד זה רומן, זה נקרא, קנדיד זה נקרא חף מפשע, טהור. שבחור שיש לו הכוונות הטובות ביותר, אבל החברה מסביבו היא כל כך מושחתת, שהוא נאלץ לעשות דברים בלתי מוסריים.
נשמע מאוד דומה לזדיג,
מבחינת הרעיון. כן. והיה שם פילוסוף גרמני שהוא שנה. שמו היה לייבניץ.
הוא שנה את לייבניץ? וולטר?
כן, מפני של לייבניץ טען שאלוהים דואג שהכל יהיה טוב בעולם.
נכון, שהעולם העולם שלנו, שזה העולם שאלוהים בחר, הוא העולם הטוב ביותר האפשרי.
כן. וזה הוציא את וולטר מהכלים. כשדברים כל כך בלתי צודקים, זה העולם הטוב ביותר. ואז קנדיד הזה, אופס הרפתקות איומות, הבחורה שלו נאנסת, ויש מלחמות וכל זה, וזה כדי להגיע למסקנה שהעולם שלנו איננו העולם הטוב ביותר.
לייבניץ הגיב לדברים של וולטר?
לא, הוא ידע שהם תוקפים אותו, אבל הוא מת ככה שוולטר...
כלומר, הספר יצא כבר אחרי מותו של לייבניץ, אז כן. לא היה מי שיענה.
אבל הייתה פילוסופיה של לייבניץ.
מי שמשיך את דרכו.
וזה, וולטר רצה לחסל. וקנדיד, מהי המסקנה של קנדיד?
נשמעת לי מסקנה אגומה למדי.
לא. הווה נעסוק בגן שלנו. אלפו קלטיבי נוטו ז'רדה. אחרי הרפתקאות איומות ונוראות. חטיפות, מעשי אונס, מעשי רצח. וכל זה, קנדיד חוזר הביתה, ומה יש לנו לעשות? אומר, לחפור בגן שלנו.
כלומר, יש סיכוי לשינוי, פשוט צריך כל אחד לחזור לביתו ולנסות לשפר את מצבו שלו, וזה גם ישפר את מצבו הכולל של העולם.
בדיוק. ואחרי זה סיפור שהוא פנטסטי לגמרי, מיקרומגס. מיקרומגס זה אדם, וזה לחרב, זה מעניין מאוד, שסיינס פיקשן בתקופה הזאת, שבא מכוכב אחר. הוא בא מסיריוס.
זה באמת מצב שבו אפשר לומר שוולטר הקדים את זמנו, כי מי חשב בכלל על חייזרים מחוצנים במאה ה-18?
והוא מגיע, הוא רוכב על קרן אור.
יפה!
כן. לאדם יש 5 כבושים, אבל מיקרומגס שבא מכוכב אחר, יש למעלה מ-70 כבושים.
70 חושים?
אז זה סיפור פנטסטי.
נשמע ככה.
והוא משתעמם. מפני שאין לו מה לעשות. וכמובן, מיקרומגס, הוא נרדף על ידי הכנסייה הקתולית, כפי שצריך להיות. יש סיפור אחר, אדם בעלי 40 פרנקים. זה עיקר, שיש לו אדמה, שמכניסה לו 40 פרנקים.
בחודש, בשנה?
בשנה. אבל היות, והמיסים הם רק על בעלי הקרקע, ולא על האנשים שעושים עסקים, הוא משלם כל המס, נשאר כמעט בלי רכוש, שעה שאנשים אחרים נוסעים בכרכרות עם שישה סוסים, עוסקים בבורסה, מתעשרים, והם לא משלמים פרוטה אחת.
כלומר, אנחנו שוב רואים שוולטר לא חושש מביקורת חריפה נגד המערכת השלטונית הקיימת.
דרך. ולאט לאט מתפתח כן פולחן של וולטר. קודם כל הוא בווילה הזאת שהוא קנה
על הגבול.
על הגבול, הוא עשה משק לדוגמה. ואנשים באים ומבקרים פרנה, והוא היה נביא מפרנה, אחרי שהוא הצליח להפוך את פסק הדין
כן.
נגד קלאס המסכן, הוא הופך בין אל של האינטליגנציה הצרפתית והאירופאית בשלל.
אבל המלך לא רודף אותו? מי המלך באותה תקופה? זה לואי ה-15.
כן. הוא גר על הגבול.
כן, אז תמיד הוא יכול לברוח.
זה לברוח. ולאט לאט הוא הופך להיות הפטריארך של אירופה. כשמגיע לפריס, יש קבלות פנים, המונים באים אליו. אני מכיר את הבית ששם הוא מת. וכאשר הוא התחיל להיות חולה, וידעו שהוא הולך למות, אז הכנסייה הקתולית שלחה את כל הכמרים שלה להתנפל עליו, כדי להוציא ממנו ברגע האחרון.
להחזיר אותו בתשובה.
בדיוק. ואז הוא אמר, תנו לי למות בשקט.
מה שעבד על לואי ה-14 לא עבד על וולטר.
בדיוק.
האיום בגיהנום...
הוא לא האמין.
הוא לא האמין פשוט.
אבל הוא הפך למעשה הדוגמה המבריקה ביותר של האינטליגנט החדש. תקופת האורות ללומייר, זה ביטוי שלו. שאנחנו עכשיו נכנסים לעידן חדש של האור. לפני זה היה לנו חושך, אובסקרוטיזם.
כן.
העתיד הוא זהוב, העתיד הוא חיובי, העתיד הוא אופטימי, אנחנו הולכים אל גן העדן.
ולעתיד הזה אנחנו נתייחס בתוכנית הבאה.
בדיוק.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריג שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני אופירה יעקב, גל חי וגרם ג'קסון. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך הפתיחה לקנדיד של ליאונרד ברנסטיין, פרילוד מתוך האופרה ארמיד של ז'אן בטיסט לולי, סוויטה של ז'אק קורדיה, פסקול הסרט ז'אן דארק מאת מישה ספוליאנסקי, סונטה של קוואנץ, קונצ'רטו לאבוב של אלסנדרו מרצ'לו, סונטה המוקדשת לפרידריך הגדול, מוסיקת עוגב של הנדל וקטעי המהפכה הצרפתית.